השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום שני בשבוע, מה שלומכם בבוקר הזה? מקווה שבעזרת השם, כמו שהשמש מאירה לנו, בעזרת השם שהדברים יאירו לנו בחיים, נרד הער פניו אלינו, שהקדוש ברוך הוא ירד פניו אלינו, שלא יהיה אתגרים שאנחנו, אתה יודע, קצת מאתגרים אותנו, אנחנו מעדיפים ככה להשתדל להשקיע את עצמנו בתורה, בעבודה, ולא, אתה יודע, עכשיו אתגרים מיותרים, תשאיר את החיזבאללה במקום שלהם, שתעסקו עם עצמם. חמאס, גם כן אפשר לא להפריע יותר מדי, תן לנו קצת יישוב הדעת, תן לנו קצת להתרומם, אבל מן הסתם לא שואלים אותנו, ולכן אנחנו צריכים למצוא את הפינה השקטה בתוך כל הבלגן. אנחנו ננסה לראות עם כמה דברים, כיצד בעצם אנחנו יכולים לחלץ את עצמנו. וכמו שיש יחידת חילוץ, 669, למה 669? למה לא 731? למה לא 493? למה דווקא 669 דווקא? מה זה, כאילו קטע, זה יציאה כזאת? ננסה להבין מי זה סר ניקולס ווינטון, ונקח את זה לחיים שלנו קצת, אולי נחלץ את עצמנו. נדבר על כמה דברים שמאחורי הקלעים, אז נדבר על שני המרכיבים ליום מושלם. אופה, שני המרכיבים ליום מושלם, איך עושים את זה ואיך זה לא, ומה זה קשור לפרשת השבוע. אז איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. טוב, נתחיל ב-669 כאילו. אתם שומעים את זה הרבה בחדשות, אתה יודע, יחידת החילוץ, היחידה המובחרת של חיל האוויר, שאמונה על חילוצים הירואיים, חלוצים באמת חשובים, בעורף האויב, מתי שבעצם צריכים אותם, ומגיעים. ולמה דווקא 669, למה דווקא השם הזה נבחר ליחידת חילוץ הזאת? הכל התחיל במלחמת עולם השנייה, כאשר אדם סוכן בורסה בריטי, בשם ממוצא יהודי, כמובן, בשם ניקולס ווינטון, הוא קיבל את התואר שינדלר הבריטי. למה? כי הוא בזמן השואה סיכן את עצמו על מנת להציל בעיקר יהודים. אבל לא סתם יהודים, אלא ילדים יהודים. רובם היו מצ'כלוסובקיה. הוא הבטיח אותם, כל מיני הביא אותם לבריטניה, ותכלס עשה עבודה מדהימה, 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 אבל שימו לב טוב, וזה גולת הכותרת. היו הרבה אנשים שהצילו, ובאמת כל הכבוד לכולם, אבל יש פה משהו יותר עוצמתי. הוא שמר על זה בסוד. אתם מבינים? לא סתם שמר את זה בסוד יומיים, אתה יודע, אני מתאפק לא לספר לך למה אני אומר את זה, כי הרבה מאוד מחיילנו הצדיקים עושים עבודת קודש, אבל הם לא יכולים לספר את זה לאף אחד. זאת אומרת, הם חוזרים הביתה והם אומרים, והם שאומרים אתם, נו, תספר, מה קורה שם? יכולתם לספר פה, ירידו פה, תפסנו פה, הבאתי כמה, מביאים דברים של החמאס, חמודים, מביאים כל מיני מזכרות. כל אחד ממשפצר שם מהדברים של החמאס, מהבתים שלהם, מהדברים שלהם, כל מיני, למה לא, מה, הכל בסדר. אבל למה אני אומר את זה? כי יש, אתה יודע, אנשים שבאמת עושים את העבודה, את השושו, מה שנקרא. שזאת היא העבודה הכי מסוכנת פעמים רבות. זאת היא העבודה הכי משמעותית הרבה פעמים. והקושי שבדבר, שאתה לא יכול לספר את זה. תקשיב, אתה מבין, אתה רוצה לספר, לשתף, להראות תמונות, בכל זאת, תקשיב, עשית משהו, בפרט אם הצלחת, זה משהו משמעותי, תאר לך מה זה, הם היו בתוך לבנון, בבית של חיזבאללה, לא יודע מה, הגיעו באיראן, כל מיני דברים, בחניונס, בבניונס, כל מיני דברים שמתים לספר, תקשיב, הם יודעים דברים, על החטופים הם יודעים דברים, כל מיני, והם לא יכולים לספר. יש פה איזו התאפקות מאוד גדולה מצד אחד. ומצד שני, בוא נגיד במידה מסוימת, מעשים לשם שמיים. ויש פה משהו יפה, למה? כי אנחנו בדור של להראות הכל. אתה יודע, יש אנשים, יצלמו כל דבר שהם עושים אפצ'י. רק שנייה, הנה, התעטשתי, איזה קטע, ומספרים על זה. יש כמו זה סטטוסים, יש כמו זה, לא יודע, היום העולם, הפך להיות עולם מאוד מוחצן. אתה כל הזמן מראה גם מה שאין לך מה להראות, אתה מבין? כאילו קורה משהו בחיים שלך, ואתה רץ, ואתה עושה, והנה אני פה, ואם אני מתאהב, גם פה כיף לי, ופה שמה לי, ולא יודע מה. אין פרטיות. ופתאום אתה שומע על מצד אחד חיילים, מצד אחד אותו סר ווינסטון הזה, ניקולס הזה שומר את הזה, לא הציל ילד אחד, לא שניים, תכף נראה, הציל עשרות. הבן אדם הציל עשרות של אנשים ושומר את זה בסוד, אפילו מאשתו. איך זה, אה? אני חושב שהראשונה שהוא היה צריך לספר, מה אתה עושה כל היום? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה רץ לי, אומר, איפה אתה כל היום? לא יודע מה הוא אמר לה. תבין? או שהיא לא חפרה, אני לא יודע. אבל הבן אדם שמר את זה, תקשיבו לי טוב, 50 שנה הוא שמר את זה. אבל זה לא שהוא שמר את זה בסוד 50 שנה, ואתה יודע, התאפק, התאפק אחרי 50 שנה, בואי, תקשיבי, שבי פה, אני חייב לספר לך. הבנתם? יש את הסיפור הזה שהיה פעם איזה זוג, לאישה הייתה קופסת נעליים. קופסת נעליים. שהיא הייתה שם את זה במדף העליון אצלהם בחדר השינה, והיא השביעה את בעלה, אתה לא פותח את הקופסה הזאת, והיא מה? לא משנה מה. טוב, הבעל, בעל כאשר עושה רצון אשתו, מתאפק, באמת עוברו את השנים, וכל פעם הוא רואה שמדי פעם אשתו מעלה את זה, מורידה את זה, לא יודע מה קורה בקופסה הזאת. אני חייב לדעת. בסדר? השנים עברו, המצב תקף עד כדי כך שהאישה כבר, די, אתה יודע, הגיעה כבר בשנות השנותיה האחרונות, כבר ממש על ערס דווי, על מיטת חוליה. ואז הבעל אמר לה, מאמי, שנים אני מתאפק, שנים, אני חייב שתגידי לי מה זה הקופסה הזאת, אכפת לך שאני אסתכל עליה. אז אמר לו, אתה רוצה, קשה לך, תבין, נו, בסדר. טוב, הוא עולה על כיסא, מביא את הקופסה, הוא פותח, והוא רואה מפיות כאלה. מפיות, לא מפיות של טישו או מפיות נייר, אלא מפיות של תפירה כאלה. אתם מכירים את זה? יש כמו רקמה כזאת של נשים עושות ככה, יפה מאוד, פעם היו עושים לה לי יותר. רקמה כזאת. אז הוא אומר, מה זה, מאמי? אז היא אומרת לו שאימא שלה נתנה לה טיפ. מרגע החתונה היא אמרה לה, בכל פעם שבעלך יעצבן אותך, בכל פעם שבעלך יעצבן אותך, אז את תתפרי, במקום לריב איתו, במקום, אתה יודע, להתחיל להתעצבן, שבי בצד, תתחיל להתפור. אתה יודע, תעשי רקמות כאלה. יפה מאוד. עכשיו הוא אומר לה, רגע, אבל יש פה רק שתי רקמות, ועשרת אלפים שקל. אז מה זה? רק שתי רקמות, כאילו, כל הכבוד לי. רק פעם המצבנתי אותך, תקשיבי, אני נראה לי, אני צדיק גדול. אז מה זה עשרת אלפים שקל, שואל אותה. אז היא אומרת לו, זה הרקמות שמחרתי. אתם מבינים? טוב, בקיצור, היא הצבנת הרבה פעמים, אבל היא תפרה. אבל הוא התאפק ולא בדק. אז אותו ווינסטון, הניקולס ווינסטון הזה, לא התאפק 50 שנה, לא. ב-1988, למניינם, פשוט אשתו, קראו לה גרטה, גרטה מצאה במקרה את כל הרישומים שלו. היה שם פרטי פרטים שהילדים שניצלו, ההורים של המשפחות אומנה שלהם, לאן הם עברו, מה קורה איתם. בקיצור, כל ההשתלשלות שלהם היה שם את זה. טוב, ואז מה שהיא עשתה, תקשיבו איתו, זה אישה, אבל היא לא באה אליה בטענות, אני לא מאמינה, אתה הסתרת את זה מאשתך 50 שנה? סליחה, איך זה יכול להיות בבני זוג להסתיר כאלה דברים משמעותיים? כאילו מה, אני אוויר עבורך? מה, אני כלום? אני סתם פה בבית הזה? רק על תקן מבשלת? סליחה, חצוף, 50 שנה, אתה לא יכול לשתף את אשתך בדברים הללו? יפה, היא לא עשתה את זה. היא לא חפרה לו, היא לא באה אליה בטענות, אלא היא עשתה לו הפתעה. שימו לב טוב. היא פשוט מאוד עשתה עבודת בילוש, והשיגה כמעט את כל הילדים שהוא הציל, כמה שהיא אכלה. היא נסתה להתחקות אחריהם, אתה מבין? ואספה אותם, ואספה אותם, ואספה אותם. ובשלב מסוים, הזמינו את ניקולס ווינסטון, ווינסטון הזה, לתוכנית טלוויזיה. תשמע, רצו לראיין אותו, זו תוכנית שנקראת אלה החיים, והכוונה היא שרצו פשוט להראות לו, אתה יודע, בוא, תהיה חלק מהקהל, זו תוכנית על תקופת השואה, על הדור, אתה יודע, הדור הראשון של השואה, עם הילדים של הדור השני, והזמינו אותו. והזמינו אותו להיות בתוך, אתה יודע, לצפות מה שנקרא בתוכנית, בתוכנות טלוויזיה, לא בכולם, היום הרוב זה אולפנים כאלה, אתה יודע, נקיים כל זה, אבל יש גם כאלה תוכניות שיש אולפן ויש קהל. זאת אומרת שהתוכנית צולמת עם קהל חי, שיגיב, יצחק, עם חכפיים, לא משנה מה, לפעמים גם מרים את הקהל, יש קטע כזה בתוכניות, יופי. אז הזמינו את ניקולס להשתתף בכזאת תוכנית של, אתה יודע, מהשואה וכן הלאה, והוא יהיה בין בקהל. והוא יושב בקהל יחד עם אשתו, יפה מאוד, ואז המנחה של התוכנית מספר. מספר על תקופת השואה, ואז הוא אמר שהיה מישהו שהציל ילדים. הציל ילדים, והוא הציל לא ילד אחד ולא שניים, תכף נגיד לך את מספר הילדים, אבל הוא הציל הרבה מאוד ילדים מיהודי צ'כוסלובקיה, ואנחנו פשוט רוצים להודות לו, שהוא עשה עבודה נפלאה, ועבודה נפלאה כל כך עוצמתית, שהוא לא סיפר את זה לאף אחד, והוא שמר את זה בינו לבין בורא העולם, 50 שנה, והבן אדם הזה, הוא מי שיושב פה בקהל, ניקולס וינטון, וואו! וכל הקהל נעמד על הרגליים ומחל לו כפיים, והוא מסתכל על אשתו, תגידי, את רצינית מה שנקרא? מה את עושה לי בושות? שתהי לי בריאה, יואו, איזה... די, נו, מה קורה פה? אבל הרגע היותר עוצמתי היה, שפשוט מאוד מנחה התוכנית אמר לו, כמובן כל הכבוד לאשתך, שעומד לצדך, שארגנה את כל התוכנית הזאת בעצם, אבל כל מי שעומד סביבך עכשיו, שמוחא כפיים לך, סתכל ימינה, סתכל שמאלה, סתכל למעלה באולם ולמטה מתחתיך, כולם הם הילדים שאתה הצלת. שימו לב טוב, כל האולם הזה, אולם כמו אולם תיאטרון כזה, היה כולו מלא במרכאות בילדים. זה לא ילדים, זה אנשים שהיו למעלה מגיל 60, תלוי, 50 ודאי, כאילו הציל הרי ילדים, אז זה היה אחרי 50 שנה, הם מ-50 ומעלה, בואו נגדיר את זה ככה. אנשים מגיל 50 ומעלה, כולם, כל מי שהיה באולם הזה, למעלה מ-200 איש, כולם עמדו ומחרו לו כפיים, פא פא פא, פא פא. אתם מבינים איזה הרגשה הזאת? תחשבו מה זה. תבין, אתה עשית מעשה טוב. אתה עשית את הדבר הנכון. מן הסתם זה לא היה קל, מן הסתם זה היה מאוד מאתגר, מן הסתם זה היה מאוד מסוכן גם, בכל זאת, הרי הוא הסתכן, זה לא היה סתם, אתה יודע, נתן כמה שקלים ויופי. זה היה, כמו בסכנת חיים. והוא שומר את הסוד הזה בינו לבין עצמו. וסוף האמת להתגלות. מעשים שאתה עושה בסתר, יצעקו בגלוי יום אחד. בינינו, אני אומר את זה להתחזק לעצמי, לטוב או למוטב, שם ירחם. שומעים סיפורים פתאום, אתה יודע, אתה שומע בן אדם, תשמע לפני 50 שמר, שם ירחם, הוא עשה. אוקיי. אבל פה במקרה הזה, הוא עשה משהו שהתפוצץ, מה שנקרא, אחרי 50 שנה. כמובן, הוא זכה לתואר אבירות ממלכת אליזבת השנייה, זיכרונה, ב-2003. הוא זכה באות מסדר האריה הלבן מצ'כיה ב-2014. והוא נפטר לפני כ-3 שנים, היה בן 106. אז הוא זכה בתואר שינדלר הבריטי, ככה על ידי התקשורת הבריטי, הוא היה ממוצא בריטי כמובן. אבל למה אני אומר לכם את זה? כי יש פה משהו, שני דברים עוצמתיים. האחד שהוא שמר את זה בשקט, הדבר השני, שזה התגלה בסוף, אבל לא שהוא גילה את זה, לא כאילו, אמר לי, שאתה תקשיב, יש לי סוד, אני חייב לספר, אני מתאפק 50 שנה, אבל בוא, מגיע לי כל הכבוד על הכך. בוא, הסתכלי, תראי את הילדים שהצלתי, איך אני, אה? תגיד, זה תותח או לא תותח? מגיע לי הערצה או לא? אז תתחיל לחבד פה גברת, סתם. זה בשקט, אני אומר לך עוד פעם, אתה זורע זרעים, את זורע זרעים של מעשים טובים, של התגברויות, ואתה אומר, בוא, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא מעריך את זה. בשביל מה אני כל כך עובדת קשה, לא יודעת, גם כל התפילות על הילדים, אני לא רואה תוצאות, הרב, לא רואה תוצאות, סליחה שאני אומרת לך את זה, מתפללת, לא יודעת, אני לא יודעת. אין שום דבר שהולך לאיבוד, תדעו לכם. אתה זורע זרעים, סוף זה אתה תקצור פירות, ותחשבו איזה הרגשה הייתה לו כאשר כל הקהל סביבו נעמד, מוחא לו כפיים, וכל האנשים האלה הרי מייצגים משפחות, הם מייצגים עולמות. תחשוב, זה לא שהוא הציל ילד, זה הציל עולם ומלואו כפשוטו, אתם מבינים את זה? כמה ילדים הוא הציל? אה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, 669 ילדים. 669 ילדים הוא הציל. ולכן יחידת החילוץ של חיל האוויר שלנו נקראת 669, או במילים אחרות, יחידת 669, חבר'ה. יפה מאוד. למה אני אומר את זה? מכיוון שזו העבודה שלנו, קודם כל, לדעת שאתה צריך לעשות את הדברים הנכונים. אל תחפש מחיות כפיים, אל תחפש שיעריך אותך, אל תחפש, או אל תחפשי, בסדר? שעכשיו תקבלי איזה עוד כבוד, שמישהו ימחא לך כפיים, ואת אומרת, אבל הרב, אני משתדלת הרבה יותר מחברות שלי, עם כל הכבוד, איך זה יכול להיות שהן לא משתדלות כמוני, הן לא צדיקות כמוני, והנה, התחתנה, הנה יש להם ילדים, ואני עושה את שלי בשום דבר. יקיריי, אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים להבין שאין דבר טוב שהולך לאיבוד, לא יכול להיות, ואם משה רבנו, לפי דרגתו, אסור לו להקות ביאור, למה? כי כבוד היאור עשה עליו בייביסיטר לפני 80 שנה, ואני אומר לכם, אני בתור משה רבנו, אני מרגיש אכזבה מאוד גדולה, סליחה, אני אומר את זה כביכול בחסרונות שלי, אבל הייתי מרגיש אכזבה מאוד גדולה, תקשיב, אני הרי לא רציתי את המשרה הזאת בכלל, הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא שבוע שלם, תשחרר, זה לא בשבילי, עזוב, נו, בוא, בשפה שלנו, כן? עד שהקדוש ברוך הוא מכריח אותו, והוא הולך למקום הכי מפחיד, למנהרה של יחיא סינואר הוא הולך הרי, לאן הוא הולך? הוא לא שולח מסרים, כאילו, אתה יודע, עולה במהדורה המרכזית, ונותן מסר מאיים לנסראללה, ולצפון, לא יודע מה, למפקדי חמאס בקטר, לא, הוא הולך למנהרה של יחיא סינואר, דופק לו בדלת, פותח אותה, כאילו בוא נה, כל השומרים שם, הרי לאן משה רבנו הלך? הוא הולך עם הארון לארמון של פרעו, זה המקום הכי מאובטח בעולם, אבל לא סתם מאובטח, הכי מסוכן בעולם, זה כמו שעכשיו זלנסקי, זה מאוקראינה, יבוא לבית של פוטין, לקרמלין, אם הוא חי או לא חי, זה גם שאלה, לך תדעו, היום סיפורים, כל קונספירציות, כל ה-AI, מה שנקרא, הבינה מלאכותית, זה פוטין, זה לא פוטין, הוא כבר מת, בקיצור, תלך עכשיו זלנסקי אומר, זוזו, זוזו, אני הולך לדבר לב פנים מול פנים, ואומר לו, פוטין, זהרי, חרשון, אני אומר לך, אני עושה ממך קציצה, אם אתה לא מפסיק עם זה, אקשוף, בסדר? אחרי זה היה דבר, זה היה מתפרסם בכל העולם, איך הוא הגיע אליו בכלל, יו, איך הוא יצא חי, איך הוא, תבין מה זה, זה רבי עקיבא, להבדיל, להבדיל, נכנס לשלום, יצא בשלום, מה זה הדבר הזה, איך הוא נכנס, איך יכול להיות, משה רבנו, הוא הרי מבוקש מספר אחד במצרים, זה סבא שלו החורג, הוא גדל על ברכיו, גיל 12 הוא הרג מצרי, ומאז נהיה מבוקש מספר אחד, פרעה ניסה להתנקש בחייו, לא, איזה נכד יקר, התגעגעתי אליך. פרעה ניסה להתנקש בחייו, הוא בא לשחוט, לערוף את ראשו, נכון? הוא לקח חרב, איי, 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 בא להוריד את הצוואר של משה רבנו. לא תגיד לי עכשיו, הרעיל אותו, ושלח אותו להורג, לא יודע מה, תלו אותו שלא יראה את זה. תחשוב איזה אכזריות, השם ירחם, לערוף ראש שלי, שהוא חי, תמיד, מה, דאש, מה זה הדבר הזה? ברגע האחרון, מה קרה לצוואר של משה רבנו? יפה, נכון, נהיה שייש. עכשיו, משה רבן לא ידע את זה. זה לא כאילו, אתה יודע, תן, אתה יודע, משה רבן לא ידע שהשם יעשה לו נס ברגע האחרון, 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 וברגע שהחרב תגיע לצבא של משה רבנו, זה נהיה שייש. תחשבו, איזה טראומה זה למשה רבנו. אני לא רוצה עוד סכינים כל ימי חיי. יופי, והוא בורח, ועובר גלגולים, 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 הוא היה בקוש, היה במדיין, איפה הוא לא היה? ואז הוא חוזר. חוזר בשליחות בורא עולם, להגיד לפרעו, שוב פעם, ליחיא סינואר הזה, לבוא במערה שלו, במנהרה שלו, להגיד לו פנים מול פנים, תקשיב טוב, יחיא, אתה מבין עברית יפה מאוד, לא צריך לדבר לך בערבית, יחתיכת יפה, אתה עכשיו שלח את עמי, את כל החטופים, אוף מעזה, תאסוף את כל החבר'ה שלך, תוסו מפה, לא אכפת לי לאן אתם רוצים, תתפנו לחופשי, אופו מפה, חבר'ה, חלס עליכם, יופי, והוא אומר לו את זה ככה שלושה שבועות, ועכשיו הוא אומר לו, לא סתם, לא תקשיב, אם אתה, אני נותן מכת דם פה, אתה תהיה בהלם. כל אז הדם, קירות, מעיינות, ברזים, הכל דם, חבל עליך, יחיה, יחיה, איזה שם מצאו לו. אני אומר לך, אתה לא תחיה, חבל, חבל לך, משך, חבל, בבי. והוא אומר את זה שלושה שבועות, ואז מגיע המכה, אלוקים נותן לו, אחד, שתיים, שגר! אתה מבין? כאילו בוא, תן את המכה, תן את המכה! הייתי מצפה שמשה רבנו יעשה את זה. כאילו, בשפה שלנו, משה רבנו, חבוד, תלחץ. אתה תלחץ על הכפתור של הפיצוץ, מה שנקרא. אתה יודע, תנקום בו, לא סתם כנקמה, אתה יודע, תן פה, אתה הולך לעשות קידוש השם, משהו שיזכר בכל הדורות, מכת דם הראשונה, אחרי זה גם צפרדע, הייתי מספר שמשה רבנו, תן, תן, זה אתה, אתה ספתח, אתה פה גיבור הסיפור, גם זה חשוב שעם ישראל יראה אותו, שיקבל אמון בו, הרי הוא המנהיג שלו. לא, אז לא מכת דם, לא מכת צפרדע, וגם לא קינים. שלושת המכות הראשונות, שזה הכי חשוב, יש כלל בפרסום, יקיריי, אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה. אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה. יופי. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לא. מחילה, אתה לא עושה את זה. למה? תן את זה לאהרון. מה אהרון עכשיו? מה קשור אהרון עכשיו? מה, אהרון הוא המנהיג הזה? שהוא עושה את הכל. בוא, אני יוצא מהתמונה, אתה לא צריך אותי תכנס, בוא, שהוא יעשה, מה? אני מתחיל לך תחילה שהוא יעשה את זה, הוא אח שלי הגדול, בחרבות שיקח את כל הסיפור, אני לא צריך את זה, בשפה שלנו, כן? לא, זה התפקיד שלך, אבל כיוון שצריכה להיות לך הכרת הטוב, ליאור, שבינינו הרי זה מופקע הדבר הזה, היאור לא שאלו אותו, זה לא עוד עורממותו, היאור, אכפת לך לשמור על משה רבנו, אכפת לך, באמת, לא מפריע לך כמה דקות לעשות בייביסיטר, מי הוא בכלל היאור הזה, ואם משה רבנו ירביץ לו, הוא ייפגע כאילו, אך, מה אתה עושה, אני שמעתי לך, אתה לא מתבייש, כאילו, מה זה הדבר הזה? ובגלל שהוא התמין את המצרי בחול, נו, אז מה צריך, אז עשו לו עכשיו לקוד מכת קינים? מה קשור? איפה, אני לא מבין, איפה הקשר בכלל? לא, זה בסדר, זה לא אותו חול, זה תפקיד של חול, מכסים בו דברים, מה הבעיה? אולי הוא נהנה מזה אפילו, אני לא מבין בדברים האלה. יקיריי, אם גם אחרי 80 שנה, לא אכפת לי כמה שנים, אתה צריך לזכור מישהו שעשה לך טוב, אז אני אומר לכם קל וחומר, לא ידח ממנו נידח, והקדוש ברוך הוא לא שוכח כל דבר טוב שעשית. כל דבר טוב שעשית. אין דבר כזה. כמו שהאדם מצווה לזכור שמישהו עשה טוב, זאת אומרת, אסור לך לשכוח, והקדוש מלמד לנו את זה, סימן שגם אצל הקדוש ברוך הוא כביכול, אין מצב כזה שהוא שוכח. אין שכחה לפני כיסא כבודך. אין דבר כזה. ולכן העבודה שלנו זה לדעת שכל מעשיך בספר נכתבים, ואתה תתוגמל על זה, ובשלב מסוים יכול להיות שאחרי 120 גם אתה תבוא לאולם כזה, וכל האנשים שאתה הצלת או לא הצלת, המעשים טובים שעשית, כל המהלכים שנבראו מהמעשים שלך, מההתגברויות שלך, מהביזיונות שאת עבר, נעמדים ווואו, מחיות כפיים סוערות. אבל, כידוע, אותו ניקולס ווינטון, הוא לא רק הציל 669 ילדים, שזה ודאי דבר ענק, דבר שהוא משמעותי. מי הם היו הילדים האלה? מה נעשה מהם עם השנים? אני לא יודע. אבל ילד אחד, אנחנו כן יודעים. הרב יצחק טוביה וייס, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה מנהיג העדה החרדית. תחשוב מה זה. הוא כביכול אחד הרי הילדים ש... שניקולס ווינטון הציל. אני אומר את זה מכיוון שהוא כתב הרי מכתב. הוא כתב הרי מכתב שהוא מודל לו, הוא היה בן 12 אז. הוא היה בן 12, הוא היה אחד הילדים שאותו ניקולס ווינטון הציל. והוא כותב לו מכתב מאוד נרגש למשפחה שלו, כי הוא לא ידע את זה גם. הוא לא ידע את זה, אבל ברגע שזה השבועיים וחצי אחרי שווינטון נפטר, ואז... אמרו והבינו וידעו, ואז הוא כתב מכתב למשפחה שלו. תחשוב, גדול העדה החרדית, תלמיד חכם, עצום, דיין, רבי יצחק טוביה וייס, אנחנו לא צריכים להבין, זה קנה מידה. ואז הוא כותב לו מכתב. ומה שהוא כותב לו במכתב, זה... אני אקריא לכם את זה. אבל אולי נעשה את זה כאילו... בחיי הפרסמות. אז בואו נצא עסקה קצרה ונחזור בזה לשם.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו פה ביחידת 669. אוקיי, אמרנו שלמה, ושאלה מעניינת, למה קראו לה 669 ולא 1731, אני לא יודע מה תבחרו, איזה משפח שאתם רוצים. אז אמרנו זה על שם ה-669 ילדים שהציל אותו סר ניקולס ווינטון, אותו בריטי ממוצא יהודי, שבאמת ארגן, זה היה יוזמה שלו, חילוץ של מאות ילדים בתקופת גרמניה הנאצית כמובן. הם עברו דרך רכבות לבריטניה, שם הם נמסרו למשפחות אומנה, וככה ניצלו, ולצורך אם זה היה קורא לזה, קינדר טרנספורט, הצ'כלוסובקי, אני לא אסתדר עם זה, לא משנה, אבל הרעיון שהוא הציל 669 ילדים, ולכן היחידת חילוץ נקראת 669, ואמרנו שאתה יודע, הוא שמר את זה בסוד 50 שנה, ויש פה עוצמה אדירה, אני אומר לך, הרי אנחנו כל אחד רוצה את המחיות כפיים, כל אחד רוצה להרגיש, עשיתי משהו בחיי, אבל אתה רואה, אפשר לעשות משהו בחייך, והדבר העוצמתי זה, אתה לא צריך את המחיאות כפיים, אתה לא צריך שום דבר, לשמור את זה בשקט, אבל גם אם אתה שומר את זה בשקט, אתה רואה שדברים שעושים בסתר, בסופו של דבר זועקים בגלוי, וב-1988, למעניינם, הוא מוזמן לתוכנית טלוויזיה, אלה החיים, ושם בתוך כאחד מהקהל, והוא לא יודע ולא מודע שכל מי שיושב סביבו בקהל, היו אותם ילדים שכבר אינם ילדים, והכל היה ההפתעה של אשתו, תראו, זה יופי, נא ללמוד כמובן, גם בתור גבר, גם בתור אישה, לא משנה, אבל הרעיון שבעצם כולם מוחאים לו כפיים, כולם חולקים לו כבוד, ואתה יודע, זה מרגש, אני ראיתי את הסרטון של זה, זה מאוד מרגש, הוא בכה שם, וזה זה עוצמה, שאתה פתאום רואה, תקשיב, אתה מוסר נפש, אתה עושה דברים, ובסופו של דבר, אתה מבין, דברים טובים יוצאים מזה, אז הורים בדמעה, יקיריי, וזה מה שאתם עושים כל יום, כל יום יש לכם אתגרים, כל יום יש מלחמות פנימיות, וכשאתם עומדים בניסיון, זה עוד זרע, זה עוד מלאך שנברא כידוע, ועוד מלאך שהוא שלך והוא שלך, ואחרי 120 אנחנו נראה את כל המלאכים האלה, או בפועל, אתה יודע, זיכוי הרבים, שאתה הולך, מדבר, מלמד, אם זה ילדים, אם זה מבוגרים, בואו קח, תראו, זה אחריות מפחידה, אבל האם עכשיו אחרי, אם, לא יודע מה, שתהיה בין, בעוד 50 שנה, כל הילדים שהיו צריכה בתור ילדים בחיידר, גם יעשו לך כזה דבר, או... או ירצו לעשות משהו אחר. טוב, בקיצור, איך יזכרו אותך, בתור מורה? האם המורה בהי הידיעה איזו דמות, איזו אישיות, אני רוצה להיות מורה בזכותה, או שאל תזכרו לי את השם שלה, לא, 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 זה עושה לי לא טוב, לא עושה לי לא טוב, אוי ובוי. האם אומרים, זה היה רבה, מארץ הרבאים, מה שנקרא, דוגמה, זה לא מהדור שלנו, תקשיב, זה מאנשים שהלכו להיות רבז בתוך שליחות, לא, אתה יודע, פרנוסה, או לא משנה מה, שליחות, הוא יכול להיות תלמיד חוכם בקנה מידה, בחר להיות רבא, ואני חייב לו את כל התורה שלמדתי, וכל הצאצאים וצאצאי צאצאים שלי, כולם הולכים בדרך התורה, וזה שלך, כבוד הרבא! או שבדיוק ההפך, כל השטויות שעשיתי, כל העבירות, כל השם ירחם, תדע לך, זה בגללך, יחדתי, אוי, א', סליחה שאני אומר, נא לא להאשים אף אחד במעשים שלנו. אנשים יכולים להוות עבורנו אתגר חיובי או אתגר שלילי, אבל אני תמיד דוגל בלקיחת אחריות, זה לא הרי בזה בחירה שלך, ואל תגיד לי משהו אחר, אני לא אקבל את זה, עם כל הכבוד, אין בעיה שהוא היה טריגר, הוא היה ככה, אז מה זה קשור? אנחנו ילדים גדולים, אנחנו כבר לא ילדים בחיידר, מה שנקרא, אנחנו לא ילדות קטנות בסמינר או בבית ספר, אנחנו ילדות גדולות, ובסדר, אז היה מה שהיה, הוא עשה טעות, הוא לא עשה טעות, הוא עשה את זה בכוונה, הוא לא עשה את זה בכוונה, אתה לא יודע, אל תדון את חברך, שתגיע למקומו, בוא נראה אותך רבה, יום אחד, דבר איתי אחר כך, וכן הלאה וכן הלאה. אבל, רב יצחק טוביה וייס, זכר צדיק קדוש לברכה, בעצם שהוא מגלה את מי שהציל את חייו. רצו לארגן ביניהם פגישה, אבל הוא נפטר, ניקולס ווינטון, ורב יצחק טוביה וייס הצל כותב מכתב למשפחה, שבעצם הכותרת הייתה זה, גם שהוא לא נמצא איתנו, זיכרונו נמצא איתנו, ועם כל אלה שחיים בזכותו. והוא כתב ככה, הוא הצליח להציל את החיים שלי באופן אישי, עם מספר גדול של אנשים אחרים. זכרו הנאצל, אומץ הלב ומסירות הנפש שלו, ימשיכו להיות איתנו לתמיד, ובכך תנוחמו. באותה תקופה חשוכה ורבויית שפיכות דמים, היו אנשים בודדים שעזרו עוז להתגבר על האימה, האיומים והאלימות, כדי לקום ולשמור על האנושיות. אתם מבינים? בזמן שהכל חושר, אתה יודע, כל אחד חושב על עצמו, ולחץ, ומתים, ואתה יודע, אתה כלום חושב על עצמך, לא, יש אנשים גם שחשבו מעבר, לשמור על האנושיות. אביכם היה באותה אליטה נבחרת, של קומץ אנשים שהייתה להם את האמונה המצפונית והנחושה, להציל מאות ואלפים ממוות בטוח. תחשבו מה זה, אתה מבין? קומץ של אנשים, אמונה מצפונית, אבל לא סתם, תשמע, צריך לעשות משהו בנידון. כן, צריך לארגן איזה עצרת תפילה. לא, חשוב מאוד. וכולם מדברים שצריך לעשות משהו, אבל תכלס, כאילו, ממשיכים בחיים. זה לעצמי גם מתחזק. להציל מאות ואלפים ממוות בטוח. אני נמלא יראת כבוד מאופיו האצילי. שמעת? תראה מה זה. אתה מבין, הידה חריידיס, אתה מבין, כל ה... אתה יודע, מידת הדין גם מה שנקרא, אתה יודע, דקדוק הלוכי, הכל, אתה תראה, אבל... אני נמלא יראת כבוד מאופיו האצילי. לא רק שהוא סיכן את הכל כדי להציל חיים, הוא גם לא ציפה לאות הערכה או כבוד במשך עשרות שנים. אתם מבינים? הוא לא ציפה, לא ציפה. לא, נו, אני מחכה, לא מאמין. מה קורה פה? שום... מה, לא מתקשרים אליי? לא יודע, לעשי איזה מסועה משהו? לא יודע, מה עשו? אתה יודע, זרוק לי איזה עצם, איזה... תן לי איזה תמונה כזאת עם תעודה, והוקרה לסר ווינטון, משהו, משהו. שום דבר. לא ציפה לאות הערכה וכבוד במשך עשרות שנים. המשיך הרב וייס הצל וכותב, גם אני לא ידעתי מי היה המציל שלי, בגלל הענבה הבלתי רגילה שלו. תקשיב, הייתי אני המציל הזה? אני עושה בדיקה מי זה הילדים שהצלתי. ואם אחד מהם מוברג, שלח לו את מכתב, תקשיב, אתה זוכר שהצילו אותך? היי, מה העניינים? זה אני. מה אתה אומר? אתה יודע, אולי בכל זאת. בוא, אתה חייב לי את החיים שלך. שמע, תסדר אותי משהו. לא יודע, משהו נדלן, משהו, אתה יודע, זה ביקור בארץ ישראל. תסדר, שום דבר. עד שהסוד התגלה על ידי אחרים. סמר הרב וייס הצל ואומר ככה, אני וכל המשפחה שלי, ילדים, נכדים ונינים, אשר זוכים לחיות כעת, לא היינו כאן, אם לא בזכות אביכם הגדול. אתה מבין מה זה? תחשוב איזה זכויות אלה, אה? אני, הרב עצמו, קודם כל, בוא, כל התירה שלו, ילדים, נכדים, נינים, זה חוץ מתלמידים, אשר זוכים לחיות כעת, לא היינו כאן, אם לא בזכות אביכם הגדול. פועלו האדיר לא יישכח, וישאר חקוק באותיות זהב לנצח, כאחד ממעשי הגבורה העוצמתיים שנרשמו בהיסטוריה. מה אני אגיד לכם? אוסי, היה לו משפט אחד, אני אסיים עם זה, מווינסטון, לניקולס ווינטון, היה לו משפט אחד. אם יש משהו שהוא בלתי אפשרי, ודאי שתמצא דרך לעשות אותו. אתה מבין משהו? אם יש משהו שהוא לא בלתי אפשרי, זאת אומרת, איך... ודאי שתמצא דרך לעשות אותו. אם אז זה בלתי אפשרי, תוריד לי את הירח עכשיו, זה אפשרי הרב? לא, נכון. אבל אם יש משהו לא בלתי אפשרי, if something is not impossible, then there must be a way to do it. אתה מבין מה אומר? אם יש משהו שהוא לא בלתי אפשרי, משהו, תגיד לי קשה, תגיד לי מאתגר, there must be a way to do it. חייבת להיות דרך לעשות את זה. זה היה המשפט שליווה את ניקולס ווינטון הזה. אם משהו הוא לא בלתי אפשרי, אתה תמצא דרך. ואני אומר לך, כמעט כל מה שאתה רוצה זה לא בלתי אפשרי. כמעט כל מה שאת רוצה זה לא בלתי אפשרי. אין דבר, הרב, זה לא נראה לי שזה אפשרי. לא נראה לי שזה... בוא נבדוק את זה. בוא ננסה לראות. אבל לא להרים ידיים עד שלא מרימים ידיים. אנחנו לא מרימים ידיים עד שלא נאמר נואש. ואנחנו לא אומרים נואש מכיוון שאנחנו יודעים שאין ייאוש בעולם כלל. אצלנו ייאוש שלא מדעת. אנחנו לא, רק מי שאין לו דעת מתייאש. אנחנו נלחמים, אנחנו ממשיכים, אנחנו אפילו חרב חדש מונחת הצווארו וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים להתחזק וזוהי העבודה שלנו. ותחפשו את הדרך המיוחדת שלכם. והראה אל האבות. כמו וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, אומר רשי, וירא אל האבות. מה הכוונה? ברור שהם האבות, אמרנו על זה. אלא מה זה וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? כל אחד מהם היה אב בפני עצמו. אתם מבינים מה אני אומר? בדרך כלל, אתה יודע, יש אבות ויש תולדות, כמו בקמה, יש אבא ובן. אז אברהם, יצחק ויעקב, הם צריכים אלו שלושה דורות. אבא, נכד, בן, נכד, בסדר? בסדר? לא, הם האבות. כל אחד מהם, יצחק אבינו, הוא אבא בפני עצמו, בלי קשר לאברהם אבא שלו. הוא לא נהיה אבא בגלל אבא, תמיד אחרת הוא היה בן צריך להיות. יש ירידת הדורות, זה מין כמו בשבטים. יש יעקב אבינו ויש שבטים, אבל השבטים זה לא כמו יעקב אבינו. אתה לא יכול לקרוא לאלה ראובן או יהודה אבא, נכון? לא, שנות יעקב. אז ככה היה אמור להיות גם עם יצחק, וככה היה אמור להיות גם יעקב, כי ויכול אפילו כל שכן יעקב. לא, גם יעקב הוא בחינת אבא, הוא בחינת אבות. זאת אומרת שזה בחינה שהוא פורץ דרך, הוא מחליט, אני הולך להיות זה שעושה את זה לבד, לא בגלל אבא שלי, או לטוב או למוטב. ולכן, שני המרכיבים ליום מושלם, מה שנקרא, זה החלטה ומשמעת. שימו לב טוב, החלטות ומשמעת. הם שני צדדים של אותו מטבע. הצבת מטרות והשגת מטרות. החלטות זה הצבת מטרות, ומשמעת זה השגת מטרות. בסדר? ולכן אחד הוא לא שווה בלי השני. כי אם יש לך החלטות טובות, אני החלטתי, הרב שכנעת אותי עכשיו פה, אני הולך לזכות הרבים, אני הולך לזכות את עצמי, לא יודע, להתחזק עכשיו הרב. יופי, יש לך החלטה חזקה, עוצמות, אחי, נהדר. אבל אם אין לך משמעת, אז אתה לא, אתה מבין? אז מה זה יעזור כל החלטה הזאת? זה החלטה שתשארה לאוויר. אותו דבר ההפך. אם יש לך משמעת ברזל, ברזל, אבל אתה לא יודע מה לעשות. עוד לא החלטת מה צריך לעשות. אז זה לא יעזור, אתם מבינים? אז כל אחד רוצה להיות גדול בישראל, אבל לא כל אחד מוכן ללמוד כדי לעשות את זה. יש כאלה שרוצים לרדת במשקל, אבל לא רוצים לעשות דיאטה, אתם מבינים? אנשים רוצים לחיות לאורך ימים ושנים, אבל לא מוכנים לעשות, לחיות בריא, או לעשות התעמלות, או לא יודע מה. אז אנחנו צריכים להבין דבר אחד. האנשים שמצליחים, ותבחרו איזה תחום שאתם רוצים, תורה או עבודה, מה שתבחרו, לא אכפת לי מה. אנשים מצליחים פשוט עושים מעשים, שאנשים הלא מצליחנים לא אוהבים לעשות אותם. שמעתם עוד פעם את המשפט הזה? אנשים מצליחים עושים מעשים, שאנשים שלא מצליחים פשוט לא אוהבים לעשות את זה. אבל גם האנשים המצליחים לא אוהבים לעשות את זה, אני אומר לכם. הם פשוט עושים את זה כי צריך לעשות את זה. אז קודם כל תחליט מה אתה רוצה, ואז אתה משתמש במשמעת כדי לבצע את זה. איך? ארבעה צעדים קטנים בזריזות. האחד, תתחילו עם עצמכם. עזבו אחרים. תתחילו עם עצמכם, תתחילי עם עצמך. דבר שני, תתחילי בקטן. בוא נתחיל משהו, אני לא רוצה, משהו קטן מינימלי. דבר שלישי, תתמקדו על הצעד הבא. לא, אבל הרב, איך אני אסתדר בסוף? לא. אני חוזר עוד פעם, ארבעה צעדים. צעד ראשון, אנחנו מתחילים עם עצמנו, לא עם אחרים. אל תחכו שאחרים יועילו בטובם לאפשר לכם או לתת לכם או להיות איתכם, לא קשור מה, תתחילו עם עצמכם. תתחילו בקטן, תתחילו ניצחונות קטנים, צעדים קטנים מינימליים. דבר שלישי, אתם מתמקדים בצעד הבא, לא בסוף, איך אני אסתדר ומה יהיה. מה הצעד הבא שצריך לעשות, ואותו אנחנו עושים. ודבר רביעי, תתחילו מוקדם. מה הכוונה? אל תחכו שיקרה משהו שאז תבין, אז לא. בואו נתחיל עם עצמנו, בואו נתחיל בקטן, נתמקד בצד הבא, ותתחילו עכשיו. עד כאן היום, תודה רבה אותי כופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, תראה משתמע בעזרת השם, בתוכנית הבאה, מחר, כל טוב, ביום טוב.